נותן הדרכה מעשית ממש, לכאורה, כיצד ללמוד גמרא. בסוף, מזכיר קצת ענייני אמונה, אבל בעיקר כיצד ללמוד גמרא. בעיקר בחצי השני של הפסקה. אבל אנחנו ננסה להבין אולי את החצי הראשון בצורה מסודרת, ומתוך זה היחס שלנו אל החצי השני יהיה בצורה מכוונת יותר, ויצא לי דווקא במקרה, לא במקרה, לדבר עם תלמידי חכמים קצת בדיוק בסוגיה הזאת, הפסקה הזאת, בלי קשר לשיעור שלנו פה, ללימוד הזה. אמר לי מישהו שהוא הכיר אנשים שפשוט נהגו ככה, ממש כפשוטו בישיבה, והגיעו לקלקולים קשים. טוב, אז אנחנו עוסקים בפסקה ג'. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. אמנם גדול ומאוד אותו הכלל הנשגב, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בנכון להיבטל ממנה, ואם כן וכו'. יש כאן גדר, תלמיד חכם שתורתו אומנותו. מה הגדר של תורתו אומנותו? אז קודם כל כדאי שנעשה סדר. הגדר הזה, תורתו אומנותו, לא התחיל בוועד הישיבות, כשמנפיקים איזשהו אישור לבחור שדוחה את השירות, ואז כותבים לו שם תורתו אומנותו. זה לא התחיל שם. הגדר הזה, תורתו אומנותו, הוא גדר שמופיע בש"ס יותר מפעם אחת. והגדר הזה באופן מאוד מאוד כללי, הוזכר ביחס לתלמידי חכמים מאוד מסוימים. רשב"י וחבריו, רב ששת וכו'. ויש פסקה, וביחס למה הדברים נאמרו, ביחס לזה שרשב"י וחבריו, מופיע גם בשכון ערוך בלכות תפילה, רשב"י וחבריו פטורים מן התפילה. ביחס לזה אמרה התורה, אמרו חז"ל, תורתם אומנותם. הרב, בתחילת עונת ראיה א', בפרקים שעוסקים ביחס שבין תפילה לתורה, בפסקה ה', עמוד כ"א, בפרקי ההקדמה בעולת ראיה, כדאי לראות את זה בפנים אחר כך, עוסק בסוגיה הזאת. יש פסקה שלמה שעוסקת בעניין הזה, תורתם אומנותם, ככה זה נקרא. וזה קשור לפרשת השבוע שלנו השבת. תורתם אומנותם, אומר הרב, האומנות היא מיוסדת בחוכמה. תורתם אומנותם. תורה זה השלמה המחשבתית, ההשלמה השכלית. אומנות זה הביטוי המעשי של אותה השלמה השכלית. עכשיו, מה קורה אצל אדם רגיל? אצל אדם רגיל, כדי שהאישיות שלו תהיה אישיות שלמה, אז הוא צריך להשלים את עצמו בשני ממדים. בממד של תורתו ובממד של אומנותו. כלומר, בממד שהוא משלים את עצמו בשכלו, ואחרי שהוא הבין בשכלו את הנושא שבו הוא עוסק, הוא מנסה לממש את זה בחיים המעשיים ממש. תורתו אומנותו. וכאן הרב אומר, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף. הנושא של הפרשה שלנו בצלאל בן אורי וחכמי הלב, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב. קודם כל לחשוב, אחרי זה לעשות. אומר הרב, אלא שמתוך לחשוב צריך לעשות. האומנות היא מיוסדת בחוכמה, אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כנרגל מעשי. כלומר, כדי שהאומנות תהיה שלמה, צריכה להיות א', למידת אותה אומנות, ב', ביצוע של אותה אומנות. אדם שרוצה להיות אומן בתחום מסוים, אדם מוסכניק למשל, כן? אז הוא צריך ללמוד את מלאכת המכונאות, ואחר כך הוא מתמצא ומתנסה בפועל, בפועל ממש. אז כדי שאדם יהיה בעל אומנות באמת, אז הוא צריך קודם כל ללמוד בחוכמה, ואחרי זה הוא צריך לתרגל באופן מעשי. אז האומנות היא מיוסדת בחוכמה, אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כנרגל מעשי. ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות. אם אדם לומד נושא מסוים, או אומנות מסוימת אפילו, לא מספיק שהוא רק ילמד בשכל, הוא למד נגרות דרך השכל, אלא הוא צריך לתרגל את זה בפועל. לשבור את הידיים, לא כפשוטו, כן? ולעשות טעויות בדרך, ודרך הביטוי המעשי, אז באמת תתברר החוכמה שלו. ולכן, ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי, אלא צריך גם כן ביצוע מעשי. אמנם, וכאן הנקודה שקשורה לרשב"י וחבריו, יש אנשים יחידי סגולה, יוצא דופן שביוצא דופן. אמנם אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשיים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שבמדרגת חזה אומנותה וגמיר. יש גדר כזה. שאדם רואה אומנותו, כלומר לומד בשכלו, ולא צריך להתנסות באופן מעשי. יש דבר כזה. הוא לומד תיאוריה, והוא יודע לנהוג בלי שהוא לחץ פעם אחת על הקלאץ'. הוא יודע לעשות את זה. חזה אומנותה וגמיר. אלה באמת אנשים יוצא דופן. אומר הרב, כאן איך זה קשור לתורה ותפילה? תורה זה השכנוע השכלי. תפילה זה ההפנמה הנפשית והמעשית, עבודה שבלב, לאותה החוכמה שאדם עסק בה לפני כן. יש אנשים גדולים, יחידי יחידי, שהם לא צריכים להתפלל. רשב"י פטור מתפילה, כי כשהוא היה לומד תורה, ההתפעלות הנפשית שהייתה אמורה לפעול אצל אדם רגיל לתפילה, ההתפעלות הנפשית הזאת הייתה פועלת אצלו דרך התורה. אז הוא לא צריך, כי התורה פעלה שניים. התורה היא גם חזה אומנותה, היא גם חזה וגם אומנותה, היא גם תורתו וגם אומנותו. ולכן אותם הגדולים הם באמת פטורים מתפילה. יש לזה השלכות דרך אגב לא פשוטות בכלל, ביחס לסוגיה של ארץ ישראל. יש לפעמים נשמע טענה שיש גדולים כאלה שרואים את ארץ ישראל מרחוק, מחוץ לארץ. חזה אומנותה. האם שייך לומר דבר כזה? משה רבנו ראה את ארץ ישראל, היה בארץ ישראל בלי שהיה בה. אסור לשכוח שיש איגרת, לא איגרת, כתב יד של הרב חרלאפ, דיברנו על זה פעם, ששם הרב חרלאפ כותב שגילו לו בחלום שהגילויים שהרב קוק הגיע אליהם היו כשהרב קוק היה שם את עצמו מול הכותל, מול הרבית. כך אמרו לרב חרלאפ בחלום, אם אמרו, אמרו. כלומר, הרב קוק היה ביפו. אבל מתי הוא הגיע לגילויים שלו, להשגות הרעיונים את השכליות שלו? כשהוא היה שם את עצמו בעיני רוחו, לא בפועל, בעיני רוחו מול הרבית. אז הוא מגיע להשגות. כך גילו לרב חרלאפ. יש אנשים גדולים שאצלם זה קיים הדבר הזה. אבל אצל כולנו, לא ככה. אצל כולנו, אנחנו צריכים קודם כל להשתכנע שכלית, לעמול בתורה, ואחר כך לממש את זה בפועל באומנות. עכשיו, איך זה קשור אלינו? האם יש היום אדם שתורתו אומנותו? לפי מה שלמדנו עכשיו, אין דבר כזה. זה רשב"י וחברה, חזה אומנותה וגמיר, זה יוצא דופן שביוצא דופן יחידי יחידים בדורות הראשונים. זה לא קשור בכלל אלינו. תורתו לא אומנותו. אנחנו יכולים להגיד עלינו שתורתנו אומנותנו. מה נדחר שמי בכלל, מה זה שייך? כלומר, הגדר המקורי של תורתו אומנותו זה האדם שהתורה שלו היא כבר בחיים שלו. מציאות אחת, הוא לא מת תורה, זה כבר חי אצלו. זה הוא. אבל אנחנו צריכים לעבור שני שלבים. תורתנו אומנותנו. נו, אז למה סוף סוף? בפתק של ועד הישיבות כתוב תורתו אומנותו. בסוף זה לא נכון. אלא הכוונה כאן ברמה שלנו, שהאומנות שלנו, שאנחנו עוסקים בתורה. אנחנו לא עוסקים באומנות אחרת, אנחנו עוסקים בתורה, וזה נקרא האומנות שלנו. לכן יש כאלה שרצו לומר, בפסקה שלנו, בפסקה ג', שתלמידי חכמים שתורתם אומנותם, זה לא כל אחד. זה לא מתאים. הפסקה הזאת לא מתאימה לכל בחור ישיבה. לא כל בחור ישיבה יתחיל לתת לעצמו ציונים, אני תורת האומנותו. ואז מלא, פסקה ג' מתאימה לי. פסקה ג' היא פסקה עקרונית. פסקה ג' אפילו הייתי מרשה לעצמי לומר, מהבחינה הזו היא פסקה תיאורטית. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, אם יש אחד כזה, פה, לא. מקומות אחרים, גם לא. מישהו יכול להגיד שהוא כרשב"י וחבריו? אומנם יש כאלה שרצו לומר, שכל דור ותורתו אומנותו שלו. זה מזכיר קצת שני נושאים אחרים. נושא אחד, חילול השם וקידוש השם. הרמב״ם בהלכות קידוש השם, הלכות יסודי התורה, אז הוא אומר שיש אדם שמחלל את השם, יש אדם שמקדש את השם. יש תלמידי חכמים. שמעתי פעם, הרב צוקרמן, נתן פעם אחת. בסוף פרק ה' כמדומני שם. זה לא שייך אלינו בכלל. זה שייך לאנשים יחידים שיכולים לקדש שם שמיים, שייך אלינו לקדש שם שמיים, מי אנחנו בכלל? זה לא המדרגה שלנו. או מצד שני, אולי כן, אולי כל אחד, כל דור והמדרגה שלו. או למשל הדוגמה השנייה מפורסמת מאוד, בסוף הלכות שמיטה ויובל. אז שם הרמב״ם אומר שאיזה אנשים פטורים מהמשימות הציבוריות של האומה. מי הם האנשים הפטורים באופן מקורי? שבט לוי. שם אומר הרמב״ם כידוע, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו אותו והשתדל ונבדל מצורכי העולם וכו' וכו'. יש כאלה שרצו לומר, מי עומד היום בקריטריון הזה של הרמב״ם? כל בחור ישיבה יגיד, אני משבט לוי? על דעת זה אני פטור מהמשימות הלאומיות, כולל שירות צבאי, מי אני בכלל? יש כאלה שאמרו לא. כל דור והשבט לוי שלו. לכן, כפתיחה לכל הסוגיה הזאת, כשאנחנו נפגשים עם הסוגיה הזאת, עם הפסקה הזאת, תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, נדע את שני הכיוונים. כיוון אחד, להיזהר מאוד מגאווה שתורתנו אומנותנו. הפסקה הזאת היא תיאוריה, היא תיאורטית בלבד. לא בשבילנו. אחרי שהבנו שהפסקה הזאת היא לא בשבילנו, אלא היא באמת מדרגה של יחידי יחידים, עכשיו אולי יש טיפה איזשהו מגע מינימלי כלשהו שיכול לעזור לנו ברמה שלנו של תורתו אומנותו פה בבית המדרש, כדי שהלימוד שלנו והמטרות שלנו יהיו מכוונות לכיוון הנכון. לכן ננסה לאחוז בלימוד הפסקה הזאת בשתי הבחינות, גם בגדר המקורי של תורתו אומנותו וממילא זה לא שייך אלינו, וגם בגדר המעשי שאולי קצת קשור אלינו.